שתי הערות. אחרי שמנכ״ל משרד החינוך, אסף צלאל, חברו של שר החינוך יואב קיש, נטש, התפטר, לא ברור אם החברות עדיין שרירה, אנחנו יכולים להבין למה. לפי ההסברים של צלאל, היו יותר מדי פערים סביב אג'נדות חינוכיות, ובעיקר על רקע הקרע העמוק בין כולנו. המשבר בחינוך עמוק מאוד, מורים נוטשים, מנהלים נוטשים, ילדי החינוך המיוחד ילמדו פחות שעת לימוד אחת ביום, כי נגמר הכסף, וזה ייפול על ההורים והילדים המיוחדים האלה, שזקוקים לכל דקת חינוך ותשומת לב ולכל שקל. אבל לא כשמדובר בכסף פוליטי. שם לא חסר, לשם הכל זורם. ועוד הערה אחת, שר הכלכלה, ניר ברקת, יישא לווייטנאם ולסינגפור, נסיעת עסקים חשובה. רק מה, אנשי עסקים חשובים בישראל יחליטו לא להצטרף לנסיעה של ברקת. מה יש לי לעשות איתו חוץ מלצעוק בושה, אומרים בכירים מפורום העסקים הישראלי. עד כה, כשנשיא מדינה, ראש ממשלה ושרים כלכליים טסים למדינות חשובות, המטוס מלא בדמויות כלכליות מרכזיות. המקום צר מלהכיל את כל מי שרוצה להצטרף. חוזים נחתמים, עסקאות עתידיות וכו'. הפעם לא. רצינו לראיין מישהו מהפורום, הם סרבו. אז כמו בביטחון חברים, אם יש לכם מה לומר, קומו ותגידו בפנים גלויות, בכל רם, בינתיים כלום לא יקרה, בינתיים, זה חצי מהלך, חבל, גם לישראלים מגיע לדעת למה החלטתם לא להצטרף לווייטנאם ולסינגפור.
עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל הילון.
אז למה שר האוצר ממשיך לטעון שמצב הכלכלה לא מדאיג אותו ועל ביקורת הבנקים הגדולים בארצות הברית? סיטי בנק, ג'י פי מורגן, השר וראש הממשלה אמרו, כזכור, כשהכל יעבור, האבק ישקע. מיד יהיה איתנו עיתונאי ידיעות אחרונות, גד ליאור, כותרת המאמר שלו הבוקר, עננים שחורים. בעיה עם האבק. וגם מזג האוויר הקשוח אצלנו ובכל העולם גורם לתופעות קיצוניות ולא אופייניות. מנכ״ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, יספר כאן על המעבר לייצור חשמל מגז טבעי, ואיך החברה עומדת באומס לספק את כל הצריכה בימי החום הקשים. ברבי, הסרט, גם על כך נדבר, הכי מצליח, הכי מכניס עד כה. התחזית הצפויה לאוגוסט החם ולחודשים הבאים, ספוילר, יהיה הרבה גשם ככל הנראה באוקטובר, על פי החזאים. איפה הכסף מפיקה מעלי בנימינוב על השידור איתנו שקד וולפין? איפה הכסף? מוזמנים להצטרף גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. מיד חוזרים לדבר על מצב הקופה של המדינה. שלום גד ליאור, עיתונאי ידיעות אחרונות, וויינט. שלום גד.
שלום רב.
שלום שלום. בוא נשמע דברים שאמר כאן בבוקר ב-7-9 חמי פרס, מנכ״ל משותף ובעלים בפיטנגו, קרן הון סיכון.
הכלכלה שלנו במדרון הולכת למקום לא טוב, בעקבותיה למערכת הביטחון מדרדרת גם, ומצבנו הבינלאומי הולך ומדרדר. אנחנו במדרון כמעט בכל חזית. אני חושב שההתנתקות של ישראל גם מהליברליזם והדמוקרטיה דוחפת את המנוע הזה של ההייטק החוצה מישראל. בנוסף, היא מעמידה בסכנה גדולה את הנוכחות של מאות חברות רב-לאומיות בישראל, שלא הקימו את המרכזים שלהם במדינות שאינן דמוקרטיות.
אתה שאלת גד ליאור את שר האוצר בשבוע שעבר, הוא די כעס עליך על השאלות שלא היו קנטרניות, שאלות אמיתיות שניסית לקבל עליהן תשובות. והנה היום אתה קורא למאמר שלך בממון ידיעות אחרונות, עננים שחורים, דולר פלוס 15%, ריבית פריים פלוס 3.5%, הכנסות ממיסים מינוס 7%, משכנתאות מינוס 40%, שכר דירה פלוס כמעט 10%, השקעות בהייטק, שזה חמי פרס, מינוס 90%. אז זה רק אבק?
כן, זה לא רק אבק. מה שירגיז את שר האוצר הנכבד במסיבת העיתונאים, היה שאני שאלתי אותו שאלות שבעצם אין לו תשובות טובות עליהן. למשל, למה כל בכירי משרד האוצר לא היו שם, לפחות חלקם לידו, הוא היה לבד לגמרי בחדר.
כי הם לא מסכימים איתו? הם לא בדיוק...
בוודאי שלא. על שום דבר כמעט, בוודאי שלא. זה דבר אחד. דבר שני, אחת התכונות שאני מאוד לא אוהב, אני בטוח שגם את וגם המאזינים, זה כשלא אומרים אמת. וברגע שאומרים לנו שהמצב מצוין, כשהמצב הוא מאוד מאוד לא טוב,
צריך להתחיל לדאוג. אז צריך להתחיל לדאוג.
ולכן אמרתי את מה שאמרתי, כי מה שקרה זה שהשר סמוטריץ', שר האוצר, שהוא אדם נבון ואדם חרוץ, אני אומר את זה באמת, אומרים שהשר תחבורה טוב, הכל טוב, הוא עומד בפני, עם מיקרופון, בפני כתבים כלכליים שמבינים משהו, שנתיים, שלוש, הם כבר בתפקיד, אני 40.
כן.
משהו הם מבינים, ומספר לנו כל מיני, סליחה על הביטוי, כן, הידישה היא בובה מייסס, שהמצב מצוין והכל טוב והכל נחמד, ושבעצם הרפורמה המשפטית היא לבוא, זה הוא אומר כל הזמן, לא משפיעה לרעה על הכלכלה. הוא לבד, יחד עם מר נתניהו, פחות או יותר, ונתניהו קצת נרגע בעניין הזה, כבר לא שמעתי אותו מזמן אומר שהרפורמה המשפטית טובה לכלכלה. אבל מר סמוטריץ' ממשיך לטעון שהמצב מצוין. עכשיו, מה לא טוב? לא טוב שאין תחום אחד, אחד, כלכלי שלא נפגע. אחד. כמעט הכל בגלל הרפורמה הכלכלית. נכון, יש משבר הייטק גם בעולם. אבל לא כזה.
תגיד.
ירידה של 90% בהשקעות חדשות בהייטק.
מה אתה שומע? מה אתה שומע מאנשי האוצר ככה לרקע? מה אנחנו יכולים לדעת באמת מה קורה שם? מה אסור להם לומר?
לפעמים, כשאני מלמד תקשורת, מוסדות להשכלה גבוהה, אני אומר שהתשובה הכי טובה שמקבל עיתונאי על שאלה, זה אין תגובה. אם מישהו תגיד, אתה היית אתמול בחיפה, הוא אומר אין תגובה. זאת אומרת, הוא היה אתמול בחיפה.
זה מה שקיבלת מאנשי האוצר?
אז אני אומר, ברגע שבמשרד האוצר חלקם אומרים אין תגובה, וחלקם או כולם לא מתייצבים לעמוד ליד שר האוצר במסיבת עיתונאים חשובה שבה הוא רוצה להסביר גם על המצב וגם מדוע הוא לא מעביר כספים למגזר הערבי, זה אומר הכל, הם לא באו, זה לא שהם באו וצעקו, הם פשוט לא באו. עכשיו, אני אומר, ראשי האוצר שאני מדבר איתם, אני לא עושה הכללה, יש אחד או שניים שלא שר מינה או שהשר בקשר טוב איתם, רובם הגדול, ולא רק ראשי אגפים, גם סגני ראשי אגפים וכו', הם לא מסכימים לחלוטין לחלק מהמדיניות של השר. עכשיו, השר יודע את זה, והוא גם לפעמים מתווכח איתם. יש לציין, אגב, שהוא מקשיב להם, הוא מקשיב, אבל איך אמר לי משום האוצר, הוא בא כבר עם ההחלטה, הוא מקשיב מה אמר, ואז הוא מקבל את ההחלטה שאיתה הוא בא. אז כן, אז זה גם סוג של החלטה, למרות שכמו שהוא אומר, הדבר אולי, אני אומר שזה די חמור, שהוא אמר שם מסיבת העיתונאים, אני שר האוצר, ואני המחליט, ולכן אני פה, ולכן אני פה לבד.
טוב, אתה יודע,
יש לך צוות מקצועי.
כן, לגמרי, אתה מכיר את ה... כן, והוא לא מכנה אותם פקידים, אבל אתה יודע, יש ח"כים ושרים אחרים שמכנים אותם פקידים.
היו כאלה, אגב, פקידי האוצר, רבים מהם כבר חטפו בעבר, לא רק ממנו. היו כאלה, אני זוכרת, שקראו להם הפוגלים, כי על שם אהרון פוגל, שהיה מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף תקציבים. היו כאלה שאמרו הפקידונים. כן, היו כאלה.
נכון.
אגב, לא שרי אוצר, אחרים שכינו אותם כך, שרים אחרים, הפקידונים האלה יקבעו לנו. אז אני אומר עכשיו על פקידוני האוצר. מדובר באנשים מקצועיים, שעובדים שם ברובם שנים רבות, מבינים כלכלה הרבה הרבה יותר טוב מכל השרים שהיו, שמקים שם הרבה שנים. נכון, הם הרבה פעמים מציעים הצעות. אגב, הם לא המחליטים האחרונים. הם אומרים, אנחנו חושבים צריך לעלות מס, להוריד מס, לקצץ פה, יכול לבוא השר ולהגיד לזה אני לא מוכן, אבל תקשיב להם ותראה, עכשיו כשכל בכירי האוצר לא מסכימים איתך בכמה וכמה נושאים, דוגמה, לא להעביר כסף על פי הסכמים למגזר שלם, כי אולי הם עוברים לג'יהאד האיסלאמי ולחמאס, שזה קשקוש מקושקש.
כן, גם נשיא האוניברסיטה, נשיא האוניברסיטה אמר את זה בדיוק, הוא אמר שזה...
הקסמים האלה מגיעים אלינו,
לא, לא, כי אחר כך הם ילכו לבירזט ולכל מיני מקומות כאלה. שאלה אחרונה, גד ליאור, אתה יודע שמאשימים אותנו, ולא במרכאות, לא אותנו אישית, אבל את, אתה יודע, נגיד דן חלוץ, ואהוד ברק, ואהוד אולמרט, וכל מי שמסתובב בעולם, המחאה שמה, הולכים ומתדלקים בחוץ, ונותנים רעיונות בחוץ, ואומרים מה שאומרים, וזה בעצם מה שגורם ליחס הגרוע כלפי כלכלת ישראל, ושוב אני חוזרת לסמוטריץ' שאומר, הדברים הם הרבה יותר טובים ממה שרואים אותם בחוץ, ולכן גם ראש הממשלה בוחר להתראיין לרשתות זרות כדי להרגיע.
אז אני אגיד כך, משקיע מעניין לך בדבר אחד, את יודעת מה? הוא רוצה להרוויח כסף. ואם פה הייתה מחאה, לא מחאה, כן רפורמה, לא רפורמה, והוא היה יודע שבישראל הוא ירוויח כסף, הוא היה בא לפה. הוא רואה רפורמה משפטית שמתגבשת פה, הוא רואה פה שיש כאן, יש מחאה, נכון, נגד הצעדים האלה, והוא מבין שזו ממשלה שבינתיים לא סופרת את אנשי הכלכלה, ועושה, סליחה לביטוי המרחוב, מה בעלה, מה שנקרא,
כן.
אז הוא לא יבוא לפה, זה הכל, לכן יש 90% ירידה בהשקעות בהייטק. הוא לא מטומטם. ולכן אגב אני אומר עוד פעם, גם האנשים, אין ברירה לבנק ישראל, הוא מעלה את הריבית. מה קורה? משכנתאות יורדות ב-40%, כי אנשים לא יכולים לקנות דירה.
נכון.
הדירה
עולה
ב-10%.
לגמרי.
הכנסות ממיסים נופלות. אומר שר האוצר, מצב המשק מצוין. אם מצב המשק מצוין, איך הכנסות ממיסים נופלות? אני אומר, זה לא מתיישב. אני מציע למר סמוטריץ', שהוא אדם חכם, הוא חס וחלילה לא אדם טיפש, הוא אדם נבון. קח את עצמך בידיים, תחזור להיות שר טוב, כמו שהיית שר תחבורה, תהיה שר אוצר, תנהיג את המדינה הזאת בתחום הכלכלי, ובא שלום על ישראל.
אוקיי, גד ליאור, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. טוב, תכף נדבר על זה שהיום הודלקה האש הראשונה ביחידת הייצור 70 מחזור משולב בתחנת הכוח אורות רבין, אבל קודם כל אנחנו רוצים לבדוק עם מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל. שלום לך אדוני, מה שלומך?
טוב, תודה.
שלום, שלום. קודם כל, איך עומדים באומס? כי כשאנחנו יוצאים החוצה מרגישים מחנק מאוד מאוד גדול ואי אפשר בלי מזגנים. עומדים באומס, מה צריכה? אתה יכול ככה להדכן אותנו?
כן, היא מתקרבת לסדר גודל של כ-15,000 מגוואט.
15,000?
לא כן, זה דבר שלא אומר כלום למי שלא בקי בעניין.
אז בוא תזהו, תסביר לנו.
מאוד,
כן.
מדובר בהספק גדול מאוד, יותר מאשר בימים כתיקונם, וחברת החשמל עושה את מה שמצופה ממנה לעשות, לדאוג לכך שכל מה שהיא מייצרת, אכן, ייכנס לרשת ויגיע לכל הצרכנים, ומעבר לזה, לטפל ברשת עצמה על מנת שיהיו מינימום של תקלות, ומקסימום של העברת חשמל סדיר ואמין לכל אחד ואחד.
ועד כה אתה יכול לומר לנו, כמי שמכיר את כל הנקודות, את כל המקומות, אין שום תקלה? כולם מקבלים חשמל זורם?
כן, נכון לרגע זה אין משהו יוצא דופן. תקלות באופן כללי יש תמיד, מכיוון שאנחנו מדברים על רשת פעילה, מאוד דינמית, ולכן תקלות זה חלק בלתי נפרד משגרת ממנו, אבל באופן כללי אין מקרים חריגים. חברת החשמל עם כל הצוותים, העובדים נמצאים, שווה לראות, אני בעצמי הייתי היום בצהריים בשטח עם 45 עובדים שמותחים קווים כדי לשדרג את איכות המערכת שמספקת חשמל לתושבים באזור של חדרה, למען האמת במועצות האזוריות שמסביב לה, אנשים עובדים בחום, זה חום, לא חום, זה כבשן.
נכון, זה לא נורמלי. נכון.
עם זהה בלתי רגילה, עם 1,001 מצוקות שנובעות מהמצב הקיים כרגע, והם פשוט לא זזים מהשטח, מבצעים את המוטל עליהם, כדי לדאוג לכל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו נוכל להתקיים עם החשמל שכל אחד
יפה.
צורך.
עכשיו, פתחתי בדברים האלה, שהיום הודלקה אש הראשונה ביחידת הייצור 70 מחזור משולב, מחזם אתם קוראים לזה, באורות רבין, שמייצרת חשמל מגז טבעי, והבוקר זה כבר הגיע לכמה?
כרגע אנחנו מדברים על בדיקות התחלתיות, זאת אומרת, היחידה הופעלה, מדובר ביחידה יעילה מאוד, לכן היא נקראת מחזם, שהנצילות שלה היא גבוהה יותר מאשר כל היחידות האחרות שמייצרות חשמל באמצעות גז טבעי, ולכן מבחינתנו זה צעד ראשון לכאורה בדור החדש של טורבינות שמייצרות חשמל באמצעות גז. אנחנו כרגע נמצאים בעיצומם של בדיקות כל המערכות, כדי להכניס את היחידה הזאת להספקת חשמל מסחרית מלאה, לקראת סוף שנת 2023, תחילת 2024.
אוקיי, אז מתי באמת אפשר לומר שזה יהיה מסחרי לגמרי?
אמרתי, סוף שנת 2023, בכל המאוחר, תחילת ינואר, תחילת 2024, היחידה הזאת שתייצר סדר גודל של 630 מגוואט, וגם כן היקף ייצור גדול מאוד, תוכל לתת את התפוקות שלה לכל התושבים במדינת ישראל.
עכשיו למה היה, מאיר שפיגלר, למה, זהו, היה עיכוב בעצם, אתה יכול להסביר לנו למה זה קרה?
כן, היו הרבה מאוד סיבות, חלקם כתוצאה ליקויים שלנו בחברת החשמל, וצריך לומר את זה ביושר, אנחנו לומדים, מפיקים לקחים, מסיקים מסקנות, ודואגים שלא נחזור עליהם.
היו תקלות בציוד, אתה אומר.
שנייה, היו לנו מעידות, זה דבר טבעי במערכת כל כך גדולה, בהיקף של מיליארדי שקלים מבחינת עלות, ומעבר לזה, אנחנו פשוט נקלענו למצב שמעולם לא התמודדנו אותו עם החברה שסיפקה את התחנה הזאת, את היחידה הזאת, ויצרה אותו כבר 77 פעמים בכל, במדינות שונות בעולם. זו לא יחידה ראשונה שמייצרים אותה ומספקים לנו, אנחנו היינו ה-78 במספר.
כלומר, ציוד היה צריך להגיע ולא הגיע או מה?
המון בעיות בציוד, ריקולים, החזרת ציוד שהגיע לכאן, אי התאמות בין מה שהיה אמור להיות, בין מה שאנחנו היינו אמורים לקבל לטובת ההרכבה, בין מה שהגיע בפועל. היה לנו כמובן גם את תקופת הקורונה הידועה, ככה לגבי המלחמה עם אוקראינה. היו 1001 סיבות, ואני גם לא מטיל את האשם כולו על GE, גם לנו היו את הנקודות שלנו, ואנחנו בהחלט עושים את הכל כדי ללמוד, לא לחזור עליהן בעתיד, ולדאוג לכך שהיחידה הזאת תחזור לפעול מהר ככל שניתן.
מה למדתם, זהו, מה למדתם מזה, תגיד לי לסיום, כדי שזה לא יחזור על עצמו?
בגדול, בכל רגע נתון, לדאוג לכך שמסמכים שאמורים לתת את הביטוי לעמידת החלקים שאנחנו מקבלים מחול בתקן ישראלי, שאנחנו נקבל את כל האישורים האלה בזמן אמת ולא לאחר מעשה. מה שקרה, אנחנו קיבלנו את החלקים, הרכיבו אותם כאן בארץ, ובדיעבד הסתבר שחלקם לא היו מלווים באישורים המתאימים לטובת מכון התקנים. כן. ואנחנו עברנו ויה דל רוזה, אז קיבלנו את האישורים האלה מן היקב ומן הגורן, וברוך השם, כרגע התחנה עובדת, היא כרגע נמצאת בהליך של בדיקות מערכות, ואני מאמין שאנחנו נעמוד בלוחות הזמנים שלפני כן, קרי סוף 2023, 2024, וזו בשורה גדולה מאוד למשק החשמל הישראלי.
זה גם יעלה לנו פחות?
לאיכות הסביבה.
יעלה לנו פחות?
את זה קובעת רשות החשמל, אני מניח שהיא תיקח בחשבון את כל אותם מרכיבים של יחידות הייצור במסגרת המחזמים, אנחנו נעשה את הכל, מבחינתנו לנו יש אינטרס מובהק, שהחשמל יהיה זול ככל שניתן, ואנשים יוכלו ליהנות ממנו, כי היום הוא מוצר קיומי.
טוב, גם נתקדם וגם נקווה שיוזילו לנו. מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, תודה ובהצלחה.
תודה רבה.
שלום שלום. פרסומות וקודם עדכון תנועה. עכשיו תכף נרחיק לשמוע מה קורה בהוואי, שם אסון גדול מאוד, עיירה שלמה היסטורית נמחקה. למעשה מעל פני האדמה, בגלל שריפות, בגלל הוריקן שאיכשהו הגיע לשם. אגב, סתם עדכון, יורד גשם עכשיו ברמת הגולן, אז השילוב הזה של חום נוראי וגשם, זה מה שנקרא גועל נפש קיצוני. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן. שלום פרופסור יאיר.
שלום וברכה.
שלום שלום. טוב, אז קודם כל בוא נתחיל מאסון השריפה הגדול, זה 100 שנה, נכון? ב-100 שנה האחרונות?
כן, בארצות הברית.
בארצות הברית.
לא היה כזה אירוע שריפה קטלני, והם עוד לא מצאו את כל האנשים, חלק עוד נהדרים, אז זה יכול להיות גרוע הרבה יותר. אני רוצה לתקן משהו שאת אמרת.
כן.
הוריקן דורה לא הגיע להוואי, הוא עבר דרומית להוואי.
אני יודעת, ולכן לא היו התראות וכל זה.
נכון. הרוחות שהוא חולל, הן היו בין כנראה הגורמים הדומיננטיים לעוצמה של השריפה הזאת, כי שריפות קטנות פורצות מדי פעם, בהוואי כבר יש רצף של בצורות שנמשך בעשור האחרון, וזה כנראה עדות לשינוי האקלים הגלובלי שאנחנו חווים במופעים שונים, בין קומות שונים בעולם, אבל הצירוף הזה של יובש, בצורת, רוחות חזקות, שכנראה גרמו לקווי מתח ליפול, והניצוצות הציתו את השריפה, הביאו לשריפה הקטלנית הזאת, שהתפשטה במהירות מאוד מאוד גדולה, עד כדי כך, ששלטונות אפילו לא הספיקו להטריע, ולהפעיל את מערכת הצופרים, כנגד השריפה.
תגיד, אפשר לחזות דבר כזה? כמדען, אני שואלת אותך.
אז כן, בוודאי שאפשר לחזות ולתת התראה מוקדמת על סכנה לשריפה. בארצות הברית אגב זה מקובל, יש מה שנקרא fire weather.
נכון.
כלומר, מזג אוויר שבו יש פוטנציאל גדול יותר לשריפות, ואז הם כמובן מפנים חלק מהאנשים או מכינים את שירותי הכיבוי.
והוואי זה אחד מהאזורים
דווקא לא, דווקא לא, זה בעיקר בקליפורניה או בצפון מזרח ארצות הברית. כמו שראינו, אזור קנדה, שבער בחודשים האחרונים, נכון. עד כדי כך שכלומות העשן הגיעו לניו יורק, קליפורניה שבערה חודשים על גבי חודשים בשנתיים שלוש האחרונות, אז כן, זה מופיע בכל מיני מקומות, דווקא בהוואי, שזה אזור טרופי גשום ביותר וירוק, אנחנו לא מצפים לכאלה שריפות, והנה, גם שם, במקום מפתיע מאוד ולא צפוי, התחולל הבזק כזה, אגב, זה מזכיר לי את השריפה בעיירה פרדייס בקליפורניה, שגם היא עלתה בלהבות תוך שעה, נמחקה, עשרות הרוגים, אנשים לא הצליחו להימלט בכלל, הבתים שהיו בתוך היער נעלמו ונשאר מהם רק אבק. וזה מה שאנחנו רואים בבירה ההיסטורית של האי מאווי, בהוואי, בלעינה.
שזה באמת
עיר לא גדולה במיוחד, 12,000 תושבים, אבל היא נמחקה מהמפה.
כן, זה עיר עם סיפור מאוד מאוד גדול, לא ניכנס לזה עכשיו. מכאן השאלה היא עלינו, כלומר, אנחנו לא רגילים למזג אוויר קיצוני שכזה, אין לנו הוריקן, אין לנו דברים כאלה, אבל אנחנו בעולם שאין לדעת מה יהיה מחר.
האמת היא שאת צודקת, וישראל כולה היא אזור מועד לפורענות אקלימית, ושריפות כבר היו כאן ועוד תהיינה, האדמה מאוד יבשה, הקיץ גלי חום עם טמפרטורות מאוד גבוהות, מספיק ניצוץ קטן עם הרוחות המזרחיות שעכשיו שוררות בישראל, לא רוצה להכניס לאף אחד רעיונות לראש, אבל כן. צריך לשים לב לכל ניצוץ קטן, כל שריפה קטנה יכולה להתפקח, לאסון,
כן, אבל מדהים. סדר גודל כזה של, אתה יודע, מחיקת עיר, עיירה מעל פני אדמה, זה סיפור שתודה לא, לא היה לנו, היה לנו אסון בקרמל, שזה סיפור אחר,
כן, והיו לנו שריפות בחיפה, ענת, היו לנו שריפות בחיפה, ובערי ירושלים, שכמעט הגיעו נכון. לקיבוץ מעלה החמישה, זאת אומרת, פה הייתה תגובה מאוד מהירה של כוחות הכיבוי, ומגיע להם כל הכבוד על כך, אבל זה באמת מסוכן, ואני חושב שגם השירות המטורולוגי וגם שירותי הכיבוי צריכים להיות מאוד עירניים, והדחיפות הזאת של אירועי קיצון תלך ותגבר. אגב, מבקר המדינה, בדוח שפרסם ב-21, הצביע על כך שממשלות ישראל האחרונות לא עושות דבר.
כן, אבל
לא
אתה יודע מה עושים עם דוחות מבקר המדינה לצערנו.
אני מצטער, כן, אבל את יודעת, בסוף זה חיי אדם. אנחנו פה רואים את המופעים האלה חוזרים ושווים, כל מי שנסע לאירופה בקיץ הנוכחי ראה את זה ביוון, בפורטוגל, בספרד, בצרפת, בטח בקנדה וארצות הברית, ועכשיו בהוואי, אז זה לא צריך לבוא כהפתעה, ומי שצריך להיערך לזה, משרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, משרד הפנים, צריך לעשות את העבודה ולהיות מוכנים, כי זה לא שאלה של האם זה יקרה בישראל, אלא רק מתי זה יקרה.
פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
כן, כן, להתראות.
שלום, שלום. צחי וקסמן, חזאי חברת מטאוטק. שלום, צחי.
שלום, ענת, ערב טוב.
שלום, שלום. כבר פתחתי קודם ואמרתי, גשם יורד עכשיו ברמת הגולן, והשילוב על זה של גשם וחום כבד זה די גול נפש.
האמת שזה יותר מכך, אפשר לומר, לציין שהטמפרטורות שנמדדו היום ואתמול בצפון רמת הגולן, הן באמת חריגות, וכאלה התרחשו משהו כמו 3-4 פעמים בכל ה-50 או 60 שנה האחרונות, כאשר 4 המקרים התרחשו בעשור האחרון. זה אומר שכנראה אנחנו רואים את התוצאות שעליהן אנחנו מדברים לא מעט, שההתחממות הגלובלית מייצרת הקצנה של דפוסי התנהגות, ואם זה בקיץ, אז זה בטמפרטורות מאוד קיצוניות, ואם זה בחורף, גם באירועים קיצוניים, גם של סופות שלג וגם של גשמים מאוד חזקים.
אוקיי, okay, עכשיו, קודם כל, עדכן אותנו במה שקורה נכון לרגע
אני,
זה. איפה אנחנו,
דבר,
כבר
אני,
אמרתי
אני,
גשם ברמת הגולן, מה
אז
עוד?
זהו, לא רק דבר, אז זהו, כמה שזה משוגע לומר, בישראל הרי לא יורד גשם כשחם, בהרבה נכון. מדינות בעולם מוכרת התופעה.
נכון, ניו יורק, תאילנד, כל מיני כאלה.
בדיוק, אז היום תושבי צפון הגולן ואצבע הגליל בשעה 2-3 בצהריים עם 40 מעלות חום, לפתע פתאום החלו להיווצר ענני שערה עם ברקים ועמים, ולא רק גשם אלא גם ברד ירד.
ברד?
כן, ברד, כי העננים שנוצרו הגיעו לגבהים מאוד רציניים של כמעט 7-8 קילומטרים, ששם הטמפרטורות הן מתחת לאפס. ושם נוצרו כדוריות ברד שהצליחו לרדת ארצה, להגיע לקרקע, ולהישמר למשך מספר בודד של שניות.
כי היה חם.
כן. עצם האירוע, בישראל לא יורדים כאלה, אין כאלה תופעות, וכשהן מתרחשות, אנחנו יכולים להזכיר אולי אירוע נוסף שקרה, והוא דומה, באוגוסט 1985. אז תועדה גם טמפרטורה מאוד גבוהה, ובאותו הזמן גם סופות ברקים וגשם.
אוקיי, מה הלאה, צחי?
מה הלאה? אנחנו עם מגל החום הזה, שהוא באמת כבר מתחיל להיות יוצא דופן, כאשר לפנינו עוד יומיים כאלה די קשים, מחר תהיה איזושהי ירידה קלה באזורים של הגולן והגליל, אבל עדיין נרגיש את המרק הזה במישור החוף, המרק הנוראי הזה. ושימו לב גם שבחוץ אין כמעט שמש, זאת אומרת אנחנו מכוסים בעננים, שזה גם דבר שהוא לא רגיל.
אתה הולך בתוך לחוץ.
אנחנו ממש בתוך מרק, סיר מרק.
כן, לגמרי.
טמפרטורות של 32 מעלות.
חשבתי שרק אני מגדירה את זה מרק, אבל הנה, לשמוע את זה מחזאי, כן, זה בהחלט ככה. תגיד, נכון שצפוי לנו איזשהו חורף גשום במיוחד?
אז זהו, אני יכול להיות שהזכרתי את זה בשיחה האחרונה שלנו.
נכון.
אנחנו מתחילים להסתכל על מודלים ארוכי טווח, שהאמינות שלהם היא בסביבות ה-70%, לא יותר.
כן.
אבל אנחנו מתחילים לראות, כבר אפשר לומר, כל חודש מתפרסם את החזית לחצי שנה קדימה, זה החודש השני ברציפות שאנחנו רואים את אותה מגמה. ומה המגמה? שהחל מאוקטובר במיוחד מנובמבר, רואים אנומליה חיובית לכמות המשקעים שצפויה לרדת במזרח הים התיכון.
שזה כלומר, חריג או מה?
לא, זה לא דבר חריג, אלא פשוט, קודם כל אנחנו לא יודעים אם זה יהיה חריג, כי אנחנו לא יודעים באמת כמה יהיה.
כן.
אבל המודלים מראים שהשנה הזו כנראה, לפחות החצי הראשון של החורף, סתיו חורף, יהיה גשום מהרגיל. עכשיו, יכול להיות גשום ב-10%, שזה רגיל.
יכול להיות 30%.
וגם יכול להיות 30%, וזה בטח ילווה בכל מיני תופעות אולי יותר דרמטיות. אין לדעת, אין לדעת.
טוב, נמתין בסבלנות ונדבר איתך עוד פעם. צחי וקסמן, חזאי מטאוטק, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום, שלום. פרסומות, ותכף משהו יותר נעים. ברבי.
The best day ever.
It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. Do you guys ever think about dying? What do I have to do?
You have to go to the real world. You can go back to your regular life or you can know the truth about the universe. The choice is now yours.
Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me?
Yeah, they're also staring at me.
מה פה העולם האמיתי, ולמה זה כל כך ורוד, ואולי זה בכלל לא ורוד, ברבי, זה הסרט המדובר ביותר, שהכניס המון המון כסף, אפי ליפשיץ הוא מייסד שותף מובילנד, בתי קולנוע, שלום אפי ליפשיץ.
שלום, שלום.
טוב, מודה, לא צפיתי, אבל כולם רצים בטירוף, למה זה עושה את זה לקהל?
למה זה עושה את זה לקהל, זו שאלה גדולה, אבל באופן עקרוני התופעה הזאת לא נולדה יש מאין, עובדים על זה כבר הרבה זמן, יותר משנה, כלומר זה קמפיין שהתחיל איפשהו בסביבות קיץ 22, אפילו קצת לפני, והגיע לפי שלו בדיוק בזמן, לקראת יציאת הסרט, לפני קצת פחות מחודש.
מה הקמפיין בדיוק?
סליחה?
מה הקמפיין?
מה הקמפיין? הקמפיין התחיל בתור קמפיין אופנה, תופעה שקיבלה את השם ברביקור, והיא בגדול תופעת רשת, שמכוונת כמובן, זה לא במקרה, במסגרתה גם הצבע הוורוד המאוד מזוהה של ברבי,
נכון.
וגם הסגנון נקרא לו הפלסטיקי זרחני.
נכון, הבובתי, הבלונדי, למרות שהבלונדי זה כבר לא. נכון.
מאוד, הוא קיבל...
סטריאוטיפים, הרבה מאוד סטריאוטיפים.
כן, אבל הוא מה שנקרא חזר לפרונט, גם כן. באמצעות כל מיני עיצובים, מעיצובי בית, עיצובי פנים, דלתות, וילונות, שפות ודברים כאלה, ועד סלבריטיז מאוד פופולריים שהתלבשו בבגדים בוורוד זוהר, היה אפשר למצוא שם כוכבות בעיקר, כמו אנה האתווי, פלורנס פיו, ליזו, הקרדשיאנס, כל מיני כאלה. עכשיו, בנוסף לעניין האופנתי והעיצובי, הקמפיין עבד בכמה מישורים, גם בהקשר המסחרי, שיתופי פעולה עם עשרות של גופים צרכניים שמעניינים קהל צעיר, קהל של בני ובנות, בעיקר דור הזד, מה שקוראים, הזומרים. אקסבוקס, נעליים, מותגי נעליים, מזון מהיר כמובן וכמובן, כן. ובסופו של דבר גם מוזיקה ו...
נכון, חלק מהדברים נחמדים, חלק פחות, תלוי מי אוהב מה. הסרט הזה כבר מחזיק בכמה סיים, נכון?
הסרט הזה מחזיק בכמה וכמה סיים, okay. והוא גם ממשיך לשבור אותם מדי יום, זה כבר קשה לעקוב, אבל אולי הפי הכי מעניין, קודם כל הוא חצה את רף המיליארד דולר, שהפך wow. לאיזה מין רף של הכנסות, זה רף סימבולי יותר מהכל, אבל...
בתוך כמה זמן?
אנחנו היום, ביום, הוא יצא ב-20 ביולי, זה פחות בחודש.
וואו,
זה יפה, כן.
כן, באמת יפה.
הסרט... הכי קופתי שבימה במאית אישה לבדה, פרוזן, שהוא יעבור אותו, בוים על ידי אישה וגבר במשותף, אבל הוא ללא ספק יהיה הסרט הכי קופתי שבימה אישה.
אוקיי, סי נוסף, מה עוד?
מה?
עוד סי אחד, אמרת שיש כמה וכמה וכמה סיים שנשברו פה.
הפתיחה הכי גדולה לסרט שהוא לא סרט המשך, או שהוא לא סיקוול, או ריבוט, או משהו בסגנון הזה, כלומר תוכן, אפשר לקרוא לו מקורי, למרות שהוא מתבסס על פרנצ'ייז מוכר. הפתיחה הכי טובה ב-2023, ועוד ועוד, אפשר... אני בטוח שעוד ישבור עוד כמה בדרך.
תגיד, אתה אהבת?
כן ולא.
מעניין.
כן ולא. ברבי הוא סרט מאוד מבדר ברמה הקולנועית הפשוטה. הוא די מצחיק. אפילו זקנים כמוני. והוא עשוי יפה, הוא מאוד צבעוני ומאוד בהיר. ויש לו רגעים קולנועיים מאוד משמחים ומצחיקים. אני פחות מתחבר, נקרא לזה, למסר הצרכני שבסופו של דבר עומד בבסיס הפרויקט הזה, וגם לקצת צביעות שיש באיך שהוא מציג את הדברים. אבל זה בעיקר עניין של טעם.
טוב, אנשים רצים. נראה לי שגם אני ארוץ. אפי ליפשיץ, מייסד שותף, מובילנד בתי קולנוע. תודה רבה.
תודה.
שלום שלום. עכשיו אנחנו לפרסומות, ועוד מהבורסה, ומסיימים. שלום אמיר אייל, מה קורה?
שלום שלום, אחר צהריים טובים.
אני רואה אחר צהריים אדומים, כמו השמיים, כמו ברמת הגולן, גשם, שמש, משהו.
כן, טוב.
למה?
זה לא כמו הוואי, מה שקורה שם.
חס וחלילה. למה?
או זה חס וחלילה. גם מחזור נורא נורא נמוך של מסחר.
טוב, זה תמיד ביום ראשון, בסדר, תמיד ביום ראשון. אוקיי.
כן, באו ביום ראשון עם קצת ירידות בניו יורק, קצת מדיה של סוף שבוע.
בקטנה, דאו ג'ונס עלה בשליש אחוז בסוף שבוע.
כן, והנס-אפ ירד בעשירית, והנסטק ירד בשבע עשיריות, אבל האווירה הכללית ככה שיש מעט שחקנים, אז זה מהר מאוד. מתגלגל למטה, זה גם התחיל כמעט באפס. וככל שעברו השעות של המסחר, כל מי שרוצה למכור כמעט לא נתקל בקונים, כמעט אין מסחר, אז ככה מגלגלים את השוק למטה, באמת ירידות, ירידות שערים שהם ככה לא קטנות, 1% בתל אביב 35, 2% בתל אביב 90, זה הרבה, זה לא מעט.
נכון.
דווקא מדד הבנקים רק 0.5%.
אוקיי, לא והנדלן צונח, שהוא כבר התחיל להתייצב איכשהו.
כן, הריבית מדברת, המניות הנדלן היום יורדות, ברמה של בין 1.5% ל-2%. בכלל זה יום של ירידות, לא ירידות קטנות אפילו.
אוקיי. למה צריך לשים לב השבוע, אמיר, לסיום?
מדד מחירים לצרכן, מאוד מאוד חשוב.
נכון, עוד יומיים?
הערכות הן 0.2, מלבד. וזה, אגב, ב-12 חודשים שמסתכלים, אז יולי בשנה שעברה היה 1.2%. זאת אומרת, אנחנו צפויים לראות ירידה משמעותית באינפלציה. אנחנו נראה בסביבות 3% אינפלציה, התחילו לדבר על 5.
שזה אומר משהו על הריבית?
כן, אבל עוד לא עכשיו.
עוד לא.
יצטרכו עוד לראות עוד כמה חודשים, ואז להחליט אם באמת הגיע הזמן להפסיק ולהוריד.
אוקיי. טוב, אמיר, אנחנו עוד נדבר ונשתמע. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אמיר, תודה רבה.
תודה לכם.
יפה. איפה הכסף? סיימנו. מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו שקד וולפין. מוזמנים להצטרף אלינו תמיד. פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם. ואנחנו נהיה כאן מחר ב-4, לדבר על המצב. אריה אלדד איתנו?
ודאי, ודאי.
סידרתי לך חבר?
דייט.
מן העבר. כל מן העבר.
מה אומר לך הכל הבא, אתם זוכרים את זה?
כן.
מה זה, החיים שכאלה?
משהו כזה.
בני בגין.
לא, לדעתי גם לאריה, הוא היה בחיים שכאלה של אבא שלו. אני ראיתי את התוכנית הזאת.
רגע, מי זה יכול להיות? זה לא בני בגין.
לא.
הוא בחולצתו השחורה.
הכל מוכר.
ינון מגל. לא, טוב.
טוב, אתם תתרגלו.
איך היה לך הבוקר עם אודי?
אודי, משובח.
יפה, בהצלחה שהיא.
איש כלבבי. סבבה, תתרגלו אחד לשני.
לאט לאט.
ואני אמשיך להזין לכם ברכב.
תודה רבה, נסיעה טובה הביתה.
שלום.